today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
הוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי י' ד' במנחם אב תש"פ, מסכת שבת דף קוף נון א', ובסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק שישה דפים מסיום מסכת שבת על קוף נון ז' דפיה. השתבח שמו הגדול עד. מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסיעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי אברהם, מנחם בן אינדה מירה. רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, רבי גרשון בן שרה. מרת חיה פנינה רחל בת נעמי. הילדה חנה בת אסתר, מרת ויביאן יוכבד בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל. ירפם במהרה ברפואה שלמה. תלמוד תורתנו ולכבוד עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים בריאות גופה ונאורה מעליה, בכל מילה דמיתה ומעטה ועד עולם. ואנו שאין לנו שיעור רק התורה הזאת, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי המס פרשת יתרו השטה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך, היום הזה, מצווה קוף למד ג' שלא לחבות אש מעל המזבח. משורשי מצוות האש כתבתי למעלה במצוות הסד אש תוקד, המצווה הקודמת, מצווה קוף למד ב', ושורש הצוואה באש להעירה ולא לחבותה אחד הוא, אין צורך להחזירו. המחבא אפילו גחלת אחת ואפילו הורידה מעל המזבח וקבע, לוקה, אבל אש מחתה ומנורה שהכינה למזבח להדליק ממנה אף על פי שקבתה, או קיבה אותן בראש המזבח פטור, שהרי נתקו למצווה אחרת, ואין זה אש המזבח ונוהג בזמן הבית בסחרים ובנקיבות. זוהי מצווה קוף למד ג' מתוך ספר החינוך בתורה שבכתב, והשבת בעזרת השם ובישועתו נקרא את פרשת עקב. אנחנו מתכבדים בדבריו המופלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן, מרצה בכיר בערכים, ההומי דרבנן שליטה. דברים באמת מופלאים, נטה אוזן ונשים לב, אודות כוח התפילה. לפעמים אנחנו מוצאים עצמנו מתגעגעים כביכול לשנים קדמוניות בטרם תקנו אנשי כנסת הגדולה את סידור התפילה. בימים ההם לא היה לתפילה נוסח קבוע וגם לא זמן. כל יהודי כאשר חש צורך לשפוך את ליבו, היה עומד לפני הבורא בתפילה ומשיח בפניו את מצוקתו ואת בקשותיו. וכיום, בימינו אנחנו רגילים לסידור, צמודים אל הנוסח האחיד ומחויבים לדינים ולזמנים המסודרים, ומול כל הלכות התפילה, מאירה מול עינינו, אמרת חז"ל המפורסמת ולעובדו בכל לבבכם, איזוהי עבודה שבלב, הווה אומר, זו תפילה. דרשת הגמרא במסכת תענית. כל עוד לא ירדנו לסוף דעתה של התפילה, לדרישות שהיא מציבה לנו ולגודל תרומתה, אנחנו כביכול עומדים וטמאים ומתקשים להבין, מהי העבודה הזאת לנו? מדוע קרויה התפילה עבודה וכיצד עובדים בלב? על כך ועוד בדברים שלפנינו. כידוע שלתפילה שני חלקים יסודיים, האחד תחינות ובקשות, דרכן פונה הנברא אל הקדוש ברוך הוא כדי לזכות לקבל את מחסורו, והשני הודעות ותשבחות, דרכן מכיר האדם בגדלות השם, משבח אותו על גבורותיו המשתקפות בבריאה המופלאה, ומודה לו על כל מה שהעניק לו עד כה. בעל ספר העיקרים, הלא הוא החכם האלוקי, האדם השלם, רבי יוסף אלבו זכר צדיק לברכה, מעורר אותנו למחשבה, הוא מציג בפנינו שתי תמיות בנושא התפילה, שאלות כה מתבקשות, עד שאנו שואלים את עצמנו, מדוע לא חשבנו עליהם בעצמנו? וזה לשונו, אם נגזר הטוב על האדם, אין צריך תפילה, ואם לא נגזר, איך תועיל התפילה לשנות רצון השם, לגזור עליו טוב אחר שלא נגזר? כלומר, אם הגיע העת שאדם צריך לקבל מהקדוש ברוך הוא את המגיע לו, מדוע הוא צריך לבקש? ואם טרם הגיע השעה להעניק לו את השפע ממרום, מה תועיל לו התפילה? בנוסף לכך, בתפילת אבינו מלכנו מבקשים אנו, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דינינו, איך יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יחזור בו במרכאות עקב בקשותיהם של בני אדם? לפי החלק השני של התפילה, הלל והתשבחות, קיימת גם כן תמיעה רבתי. האם הקדוש ברוך הוא, אדון הכל המעולל על כל ברכה ותהילה, זקוק לתשבחות מפי בני אדם, קטני השכל ודלי המעש? ודאי שלא. אם כן, מדוע לאדם לתרוח במרכאות ולאומרם? תמיעות אלו עשויות להיות קיימות אך ורק ברובד השטחי בהבנה הפשטנית של נושא התפילה. כאשר נעמיק מעט ונתבונן, תסורנה כל הקושיות מעליהן. לעיניים יהיו לנו מאמר חז"ל שהצגנו בפתח דברינו, איזוהי עבודה שבלב זו תפילה. עלינו לראות בתפילה תהליך נפשי, עבודה פנימית שמתבצעת בתוך ליבו של אדם. התפילה מדברת מן הלב, יותר מכך, מדברת אל הלב. הכיצד? הבקשות בתפילה פונות בראש ובראשונה אל האדם המתפלל. כאשר הוא נושא עין כלפי מעלה להגשמת משאלותיו, הרי הוא בעת ובעונה אחת גם משמיע לאוזניו שהמקור לכל ענייניו, בין אם זה בתחום הרפואה ובין אם זה בתחום הפרנסה, הוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ובכך הוא מזריק לתוך עצמו את זריקת האמונה. על ידי אימון עקבי בתפילה מזדכך הלב ומתיישר ממחשבות פסולות שעלולות להתגנב אליו, ומהשקפות מעוותות של כוחי ועוצם ידי שעלולות לקנן בו ולהסיט אותו מדרך האמת. בשעת התפילה עומד האדם מול האמת ורואה את המציאות כהווייתה. ואז עולה ובוקעת מליבו התפילה הזקה. תהליך זה של הכרת האמת הוא שמביא את האדם לזיכוך עצמי, לא יהה ולא נאה להיקרא בשם עבודה. הלב האנושי היקש והנפתה ליעקוב מכל, זקוק לעבודה בלתי פוסקת כדי לפשט את הקמומיות שבו. את העבודה הזאת עושה האדם מדי יום בתפילתו. נמצאנו למידים שאין מהות התפילה הגשה של רצפט לפני הקדוש ברוך הוא, בקשות לפיראון ובעיות לפתרון. כי הרי גלויים וידועים לפני הקדוש ברוך הוא כל צורכנו, הידועים והנסתרים. ואין הוא זקוק חלילה לתזכורת מאיתנו כדי לספק לנו אותם. התפילה נועדה בעבורנו לעזור למתפלל להכיר את בורא העולם המסתתר בתוך הטבע, לפקוח עין ולראות כיצד הוא מושך בחוטים הסמויים של חיינו ומנהיג אותנו כחפצו. בדרך זו, מתפילה לתפילה, האדם מזדכך יותר ויותר ומצליח בהדרגה לחשוף את האמת שמתחת למסכת האסתר של העולם. נדגים זאת בשתי בקשות מצויות מחיי האדם. דוגמה ראשונה, רפואה. בנוהג שבעולם, אדם שנפל למשכב דורש ברופאים. הרופא בודק ומאבחן, רושם לו משחת, טיפות או גלולות, ובעזרת הטיפול ההולם, החולה מבריא ומתחזק עד כי מחלים לגמרי מחוליו. כך נראים הדברים ברובד השטחי שלהם. אמנם התפילה מפענחת את המציאות באופן שונה לחלוטין. שלוש פעמים ביום עומד היהודי ומברך, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל. ועלו הרופא הרוקח המנתח קופת החולים, מה איתם? עיני בשר מתקשות להתעלם משרשרת הגורמים, אבל התפילה מעמידה דברים על דיוקם. הרופא, הקדוש ברוך הוא בטובו, העניק לבשר ודם חוכמה להבחן את המחלה ודעת להסיק את דרכי הטיפול. על הדעת שניתנה לרופא כבר הצהיר המתפלל והודה בברכת אתה חונן לאדם דעת. אילו היו עיניו של הטכנאי עברות מלפענח נכון את הצילום, אילו היה הרופא הבכיר לוקה בקוצר דעת, לא הייתה לחולה אפשרות להתרפא. נמצא שמקור הרפואה הוא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשישה ימים והכין בו את כל צורכי האדם. בטבע הססגוני צפון טיפול לכל מחו ולכל פגע ופצע. צמחי מאכל, עשבי מרפא, חומרים כימיים ומחצבים, אין ספור אפשרויות של הרכבות ושילובים. חלקם נחשפו וחלקם עדיין לא, אבל הכל כמוס ועצור בבריאה. ומי ברא כל אלה? יוצר בראשית. אם כן הוא, מקור הרפואה. סיבה העיקרית שהביאה את החולה לקום ממיטת חוליו היא הגזירה. בלעדי גזירת שמיים על הרפואה, לא יועילו אלף גלולות שיטול ושום טיפול שיבצע, והראיה מוחצת לצערנו. עשרות חולים שוכבים באותה מחלקה, כולם מאובחנים באותה מחלה ומקבלים טיפול זהה. יש מהם שמתרפים ונפרדים לצמיתות מן הכתלים הלבנים, יש מהם שגרורות המחלה מתעקשות להיחס בהם רחמנה ליצלן, והרופאים מרימים ידיים בייאוש. לו מסיבה זו בלבד, יכול האדם להבין בבירור שרק הקדוש ברוך הוא רופא כל בשר, הוא שולח חלאים רבים ונאמנים בשליחותם, והוא קובע מתי אסור מן האדם על ידי רופא פלוני, שם פלוני ביום פלוני. ובמעט התבוננות נמצא שהתפילה עזרה לאדם להזדכך מהשקפות מעוותות שרואות בטבע את חזות הכל ולחשוף את הרובד האמיתי של המציאות. התפילה מזינה את האדם באמונה. אכן, דברי חכמים כדורבנות. תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. אם התפילה מטרתה רק להגיש רשימת בקשות לקדוש ברוך הוא, די לה במילים. מדוע צריך לצרף לכוונה? היא הנותנת. מכל העברים מוכח ועולה שמטרת התפילה להרעיף תללי אמונה על האדם. מילות חלולות, חסרות לב, לא יקדמו במאומה את התכלית. בלי שפיכת לב בתפילה יישאר האדם כל ימיו ככלי ריק ללא כל שינוי עצמי. יש החמצה גדולה מזו? והדוגמה השנייה, עסקים. כאן אין מדברים בפירמידות רעועות שעשויות להתמוטט על ראש מקימיהן או בעסקי אוויר מפוקפקים. נדבר על עסקאות יציבות ומניבות לכאורה, שאין דבר בטוח מהן. הסוחר בדק את פרטי העסקה, את אחוזי התשואה ואת סיכויי ההצלחה, התייעץ עם מומחים, והחליט שכדאי להשקיע. גם התוצאה לא איחרה לבוא התעשרות דרמטית. קשה לו לחכוך ידיים בסיפוק מול הרווח המזהירי שהעסקים תופח לעצמו על השכם, וחוגג את ההצלחה המשקרת. נתבונן בפסוקי התורה ונראה כיצד היא משיבה לאיש העסקים היהיר בדברים נכוחים. וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לפי פשוטו של מקרא היינו מבינים, בורא העולם יניק לך חיים ובריאות, כוח למכור ולקנות, לשאת ולתת. אילו היית מוגבל בתנועה או רתוק למיטה, הייתה אפשרות המסחר נשללת ממך. הקדוש ברוך הוא בטובו העניק לך את האפשרויות, ולכן הוא המקור לאושרך. אלו הם דברים פשוטים, פשוטם של דברים, אבל תרגום אונקלוס מעמיד אותנו על הבנה מעמיקה יותר בפסוק. כך אומר התרגום, ותדקר, דהיינו ותזכור יד השם אלוקיך, ארי ודיד תבלך עיצה למקנה נכסין. שים לב, משלך לא השקעת מאומה, החלטה מבריקה שלך להשקיע בנכס, הצעד החכם שלך בשוק הנדלן והתבונה שקלקלה את צעדיך עד ההצלחה המזהירה, גם הן אינן שלך. לאחר שהקדוש ברוך הוא גזר לנסות אותך בניסיון העושר, השתילו במוכחה משמיים את העיצה לבצע את העסקה. לולי גזירת הקדוש ברוך הוא לעשותך עשיר, לא הייתה מחשבה זו נשתלת במוכחה והעסקה לא הייתה מגיעה לידיך לעולם. המהלך הזה מתבהר היטב בפסוק המפורסם בספר משלי, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. לאדם האפשרות לחשוב ולהסתפק, להתלבט ולשקול כמידת חוכמתו האם לעשות כך או אחרת, אבל ההכרעה איננה בידו. כאשר החליט מה שהחליט ועשה מה שעשה, לא הוא שהחליט. המילים הושמו בפיו על ידי הקדוש ברוך הוא בהתאם לגזרה שנגזרה עליו, הגזרה קודמת לכל, ואחריה משתלשלים דרכי הטבע כדי להוציא לפועל את ההחלטה משמיים. למעשה, הרי זהו א' ב' של האמונה. העיקר הראשון, י' ג' עיקרי האמונה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. ככל שהדברים פשוטים, הם זקוקים לשינון קבוע. כל ברכה וברכה פותחת בהצהרה הזו. אנחנו אוחזים ביד תפוח עץ ומברכים ברוך אתה השם. היעלה לדעת שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא? הברכה מופנית אלינו, שים לב. הפרי הוא הירק שאתה עומד להביא אל פיך, מקור גידולו הוא בורא העולם. הקדוש ברוך הוא בירך את האדמה מששת ימי בראשית, שתפיק לבני האדם את מזונם. ברוך אתה פירושו, המקור למזון הטעים והמסביע הוא אתה, אדון הכל. למה הדבר דומה לברז מים המחובר אל הקיר? בסיבוב הקל שעושה האדם קולח ממנו זרם מים חיים. היעלה על הדעת שהברז הוא מקור המים? ודאי שלא. הברז מחובר לצינור החבוי בקיר, הצינור מחובר לצינור רחב יותר המונח בקרקע, ובקצה הצנרת המסועפן מחוברים כל הצינורות לבאר מים חיים שבבטן האדמה, והוא מקור המים הזורמים במטבח. כך בנויה האמונה. האדם עושה השתדלות לפרנסתו על ידי אמצעים טבעיים, כל פעולותיו דומות למערכת צינורות גלויים המחוברים אל באר מים חיים. מקור הברכה, הקדוש ברוך הוא. תפקיד התפילה לעזור לאדם לחפור ולקדוח ולהסיר את רגבי האפר המכסים את האמונה ולשאוב אותה ממעבי הטבע. מעתה נוכל להבין היטב את תשובותיו של בעל ספר העיקרים. התפילה נקראת עבודה שבלב, עבודה של זיכוך עצמי. בכוח התפילה נוצרים שינויים פנימיים, תמורות באישיות. שיפורים אלו הם הבסיס לתקווה להתגשמות של משאלותינו שאדם יקבל מעת השם את המגיע לו. משל למה הדבר דומה? לבעל כוורת דבורים שברשותו מפעל לייצור דבש, ברוחב ליבו הבטיח לחברו במעמד עדים, כי יעניק לו קילוגרם של דבש כמתנת ידידות. למחרת הגיע החבר ובידו דליל לשטיפת רצפות לקבל בו את הדבש המובטח. אומר לו בעל הכוורת, לא אתן. קבל החבר, והרי הבטחת לי במעמד עדים קילוגרם של דבש חינם. ענה בעל הכוורת, נכון הדבר, הבטחתי ואת מוצא שפתה ישמור. אבל הלא תבין שאיני יכול לצקת דבש יקר בדלי המשמש לשטיפת רצפות. אבן הצמצנת זכוכית מתאימה ובשמחה אתן לך מתוצרתי. משל זה ממחיש את הנהגת שמיים בנושא התפילה. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, רוצה להרעיף על בריאותיו אך טוב החסד, אבל פעמים שהאדם אינו מייצג כלי הראוי להחזיק ברכה, אם מצד החטאים שפגמו בנשמתו, ואם מצד דעות פסולות למיניהם שפגעו באמונתו. על ידי תפילה בכוונה, תמידין כסדרן מתאר האדם עצמו מהשקפות מעוותות, ומתחבר לאמונה. הוא הופך לכלי הראוי לקבל ברכה, ובכך הוא מאפשר כביכול הקדוש ברוך הוא להעביר אליו את השפע שכבר נגזר עליו. וכל דבריו של בעל ספר העיקרים, שההשפעות העליונות יושפעו על המקבל ביותו בדרגה ידועה, והכנה ידועה לקבלם, יעשה, ואם לא יכין האדם עצמו לקבל השפע ההוא, הנה הוא המונע הטוב מעצמו. הרי לנו חוק מחוקי הבריאה של השפעה ושפע, גזירת שמיים וכלי הראוי להחזיק ברכה. החוק הזה התבהר בשני מקומות בתלמוד. במסכת ברכות בדף ד' נאמר על הפסוק, וירא יעקב מאוד, הוא פוחד מעשיו, שואלת הגמרא, והרי הקדוש ברוך הוא הבטיחו, ושמרתיך בכל אשר תלך. אז מה פוחד יעקב? משיבה הגמרא, שמא גרם החטא. כלומר, הבטחתו של הקדוש ברוך הוא שרירה וקיימת. חלילה לחשוב שהקדוש ברוך הוא חזר בו בגלל החטא. אבל אם החטא פגם חלילה בדרגתו של יעקב אבינו, ההבטחה איננה יכולה להתגשם, כי איננו עוד כלי הראוי לקבל ברכה. דוגמה נוספת, בגלות מצרים נאמר ויצעקו בני ישראל אל השם ותעל שאהבתם אל האלוקים מן העבודה. לכאורה, תקופת הגלות בת 400 השנים הולכת לבוא אל קיצה, מגיע זמנם של בני ישראל לצאת מארץ מצרים, כי הבטחת הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, מדוע צריכים הם לתפילה? שוב אנו חוזים בהחלת העיקרון. כדי לקבל את הטובה המתועדת, צריכים עם ישראל להיות כלי הראוי להשפעה, זעקה אל האלוקים מעומק הלב, זיקחה את פנימיותם, ועשתה אותם כלים הראויים לקבל את ברכת השם, ככה הרמב"ן. לאור הדברים האמורים, הדרך סלולה ומהירה לתרץ גם את השאלות הנוספות. אם האדם אינו ראוי על פי מעשיו לזכות בשפע, או להיחלץ ממיצר, מה יועילו תחינותיו? ועוד, כיצד ייתכן שהקדוש ברוך הוא יחזור בו כביכול מגזר דין שכבר נגזר? דבריו של בעל ספר העיקרים שופכים אור חדש נוסף על עבודת התפילה. וכל דבריו, וזה שיורה שהגזירה נגזרה על הרשע, הוא ביותו בתואר ההוא מן הרוע, וכשישתנה מן התואר ההוא על ידי התשובה, הנה הוא כאילו נהפך לאיש אחר שלא נגזרה עליו אותה גזירה. ואין להקשות ולומר איך ישתנה רצון השם יתברך על ידי התפילה. התשובה שכך היה רצון השם יתברך מתחילה, שתתקיים הגזירה באותה מדרגה ובאותה הכנה. ואם תשתנה ההכנה, תשתנה הגזירה. בסיכום דבריו של בעל ספר העיקרים, כאשר אדם מתפלל בדביקות תפילה נובעת מתהליך פנימי של חשבון נפש והכרת האמת, עבודה שבתוך הלב, הרי הוא משנה את פנימיותו עד כי נהפך מעיקרו, והרי הוא כאיש אחר לחלוטין אשר כלפיו מעולם לא נגזרה גזירה. נמצא שהגזירה אכן אינה מתבטלת. היא חלה לגבי אדם במעמדו הרוחני הקודם ואינה נוגעת כלל לאישיות החדשה. בדומה לגזירה שנגזרה על ראובן, שאינה נוגעת כלל לשימון. לכן, גם אם טרם הגיע זמנו לקבל טובה מאת השם, הוא יכול לזכות בכוח התפילה מתקנת את אישיותו, כי הרי הוא כאדם חדש כקטן שנולד ממש. העיקרון שהציב בעל ספר העיקרים מסביר היטב גם את מקומם של הודעות ותשבחות בסדר התפילה. הקשינו לאל וכי הקדוש ברוך הוא זקוק לתהילתנו, התשובה היא, האדם הוא שזקוק לשינוי ולשיפור, והוא משיג אותו גם על ידי ההודעה. כאשר האדם מתפעל מחוכמת הבורא ומודל לו על הטוב שהעניק לו, הרי הוא מזריק לעצמו שוב את זריקת האמונה, נותן לליבו, כי הקדוש ברוך הוא הנותן לו כוח לעשות חיל והכל מאיתו. הרי לנו אדם המחזיק בעמוד התפילה זוכה לתאר נפשו ורעיונותיו, ולהתייצב לפני השם כאדם זך וטהור. לאור כל האמור לאל, מה נפלאים וממחישים הם דבריו של רב יהודה הלוי? משלו של הכוזרי מבהיר, ההזנה היחידה שאפשר לספק לנפש, עוברת דרך תפילה בכוונה. תיקון האישיות ובניית קומה, תיאור וזיקוך עצמי, כל היתרונות שהזכיר בעל ספר העיקרים, כולם נמצאים בתפריט של סידור התפילה, שלוש פעמים ביום באהבה. וכה הם דבריו המאלפים. והסדר הזה מהנפש, כסדר המזון מהגוף, מתפלל לנפשו וניזון לגופו, ומתמדת עליו ברכת התפילה עד עת תפילה אחרת, כהתמדת כוח סעודת היום עד שיסד בלילה. וכל אשר תרחק את התפילה מהנפש, היא הולכת וקודרת במה שפוגע אותה מעסקי העולם. כל שכן, אם יביאהו הצורך, לחברת נערים ורעים וישמע מה שיחיר זכות נפשו מדברים מכוערים וניגונים שתתי הנפש עליהם, ולא יוכל למשול בה, ובעת התפילה מתאר נפשו מכל מה שקדם, והתנקה לעתיד. לסיכום אמר החכם, אם אחרי התפילה נשארת אותו דבר כפי שהיית, מה הועלת? מה השם דורש מאיתך? כי אם את הלב, תנה לבך לי, כי ממנו תוצאות חיים. דברים מופלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן, שליטה, אודות כוח התפילה לשפוך לב. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, שיעור דפינו היומי במסכת שבת, ואנחנו חוזרים ומשננים דרך התשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, עת סיימנו ללמוד את דף קוף נון, הדף 150 במסכת שבת. נחזור כעת על השאלות ששאלנו ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה על דף קוף נון הייתה, מהי הגדולה שנוספה לנבוכדנצר כשחזר למלכותו? והתשובה, שקיבל מלכות גם על החיות והיה רוכב על אריה וקשר בראש האריה, תנין. שאלה שנייה, מניין ילמד האיסור לדבר בענייני מקח וממכר בשבת והתשובה מהפסוק ממצוא חפצך ודבר דבר? שאלה שלישית, מדוע היינו אומרים שמותר לקרוא קריאת שמע כנגד אקום ארום והתשובה שנאמר בהם אשר בשר חמורים בשרם? היינו אומרים שערוותם כערוות בהמה. שאלה רביעית, מדוע זה מצווה ללמד את בנו אומנות והתשובה? משום שכל שאין מלמד את בנו אומנות, סופו של הבן, שילסתם את הבריות. שאלה חמישית, איזה נסר על החסיד שנמנע מלגדור שדהו אחר שעירר בחר בשבת, והתשובה, צמח לו צלף שגדר את הפרצה וממנו התפרנסו הוא וביתו. שאלה אחרונה, דף קוף נון, מדוע אסור לתלוש קש המחובר לקרקע, עונים התוספות? זה לא משום איסור קוצר, שכן הקש לא יונק מן הקרקע, אלא איסור משום איפוי הקרקע שזה תולדה של חורש. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול. בדף קופנון במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע פעמיים כתוב י' ד' במנחם אף תשין פי. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קופנון א' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופנון עמוד ב'. 13 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים ומין המילים אבל מחשיכין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אבל מחשיכין, או כמו בגרסה במשנתנו, אבל מחשיכו לשמור ומביא פירות בידו. כלומר, מותר להחשיך על התחום, לצאת בשבת עד לגבול תחום שבת, כדי שמיד במוצאי שבת הוא יוכל לשמור על הפירות שמחוץ לתחום. ואם במוצאי שבת רוצה גם לתלוש מן הפירות ולהביאם, מותר לו. הסוגיה להלן עוסקת בדין איסור מלאכה במוצאי שבת קודם הבדלה. מבואר במשנה שיכול לתלוש פירות ולהביאם אחר צאת השבת. שואלת הגמרא, והרי תלישת פירות מלאכה היא, וכי מותר לעשות מלאכה במוצאי שבת אף על גב דלא אבדיל שלא יבדיל עדיין? ואמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אליעזר בן יעקב, אסור לו לאדם שיעשה חפציו קודם שיבדיל, וטעם הדבר משום שקדושת השבת אינה עוברת כל זמן שלא יבדיל. וסוברת הגמרא עכשיו, כי אדם זה שהחשיך על התחום ודאי לא יבדיל, כפי שהתבהר בסמוך, ומדוע הותרה לו מלאכה. ומבררת הגמרא מדוע אין לומר שאדם זה יבדיל, וכי תימא אם תרצה לומר דאבדיל בתפילה, שאדם זה יתפלל ערבית לפני שתלש את הפירות ויבדיל בתפילתו בברכת חונן הדעת, ולכך הותר במלאכה. ואמר רב יהודה אמר שמואל, הרי אמר רב יהודה בשמו של שמואל, המבדיל בתפילה צריך שיבדיל על הכוס, וכיוון שאינו יוצא ידי חובתו בהבדלה שבתפילה, הרי הוא כלא יבדיל ואסור במלאכה, ואם כן נחותרה לו תלישת הפירות. וסוברת עכשיו הגמרא, שלא רק לעניין עיקר חובת הבדלה אמר שמואל שאינו יוצא ידי חובתו בהבדלה בתפילה, כל זמן שלא יבדיל גם על הכוס, אלא גם לעניין איסור מלאכה קודם הבדלה, אין די בהבדלה בתפילה וצריך להבדיל על הכוס. וכי תימא אם תאמר שאכן המשנה דיברה באופן דאבדיל על הכוס, שהוא עשה כבר הבדלה על הכוס, אין לומר כן, שהרי כוס להבדלה בשדה מעיקה, וכי ניתן למצוא יין בשדה שיוכל להבדיל עליו. משיבה הגמרא תרגמה העמיד וביאר, רבי נתן בר עמי, כמי דרבה לפני רבה את המשנה, בין הגיטות שנו. בשעת הגיטות דהיינו בזמן בציר הענבים דברה המשנה, שאז יין מצוי בשדה, ואדם זה יבדיל כראוי על הכוס, ולכך יכול לעשות מלאכה. שכן מבואר בגמרא במסכת בבא בתרא, דף צדי זין עמוד ב', אמר רבה סוחט אדם אשכול של ענבים, הוא אומר עליו קידוש היום, וכן הבדלה, אבל לניסוך היין הוא פסול לכתחילה. לפי התירוץ הזה אסור לעשות מלאכה קודם הבדלה על הכוס, אבל לפי תירוץ הגמרא בהמשך, ניתן לעשות מלאכה אף קודם הבדלה לכוס, וכפי שיבואר. הביאה הגמרא תירוץ נוסף, אמר לרבי אבא לרב אשי, אין צורך להעמיד את המשנה בבין הגיטות, שכן במערבה, בארץ ישראל אמרין אנכי, אומרים היינו במוצאי שבת כך, המבדיל בין קודש לחול בלא ברכה בשם ומלכות ובלא כוס, להיכר בלבד ללוות את המלך, שכן הבדלה באה ללוות את השבת, כאמור במסכת פסחים בדף קוף ג' עמוד א', וגם אין צורך לומר את שער נוסח ההבדלה בין אור לחושך, אלא המילים הללו בלבד המבדיל בין קודש לחול. אומר המשנה ברורה בסימן ריש צדי ט' סעיף קטן למד ה', ועבדין אנצורקין, ומיד עושים מלאכות לצורכינו, ואחר כך עושים הבדלה כתיקונה על הכוס. מבואר, שאף ללא הבדלה על הכוס, מותר במלאכה על ידי אמירת המבדיל בין קודש לחול, וכל שכן שעל ידי הבדלה בתפילה הותר במלאכה. ולפי זה מיושבת משנתנו, שכן אדם זה יתפלל ויבדיל בתפילתו, ולכך הותר במלאכה. אמר רב אשי, כך גם אמר רב אשי, כי אבינה בי רב כהנה, כאשר הייתי בביתו של רב כהנה, אבא אמר, היה רב כהנה אומר במוצאי שבת, המבדיל בין קודש לחול, ומסלטין אנסילטי, ומיד היינו חוטבים מיצים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כלל אמר רבא שאול, כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו. מבארת הגמרא את דברי אבא שאול ומבררת, אבא שאול היה, על איזה דין במשנתנו אמר את הכלל הזה? כי אבא שאול נותן כלל בדין החשכה המבואר במשנה, כדי להוסיף דברים אחרים כיוצא בו, ובמשנה יש שני דינים בהחשכה, הראשון אופן לאיסור, והשני אופן להיתר. ועל כן יש להסתפק, האם הכלל שנתן אבא שאול על האופן האסור, או על המותר, אילי מה הרי שקאי, אם נאמר שדיבר על הרישה שבה שנת הנקמה איסור ואמר אין מחשיכים על התחום לזכור פועלים להביא פירות ועל כך בא אבא שאול לתת כלל שאיסור ההחשכה תלוי באיסור האמירה, היי כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו, וכי בלשון כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני בחשיכתו היה לו לומר. הרי כיוון שבא לומר כלל לאיסור, כל שאיני זכאי באמירתו איני רשאי בחשיכתו מבא אלי, כך היה צריך לומר מדוע הוא דיבר על אופני היתר, אלא ודאי אבא שאול הסייפה קאי, הוא מדבר על הסייפה שבה נאמר בה אבל מחשיכו לשמור ומביא פירות בידו, שהוא דין היתר. רבי שאול קבע בזה כלל ללמדינו אופני יתר שלא פורשו. עוזרת הגמרא ומקשה, איי, כל שאני זכאי בחשיכתו, רשאי אני באמירתו מבעלי. כלומר, גם אם נעמיד את דברי רבי שאול על הסיפה, עדיין קשה מדוע נקט את הלשון הזו. היה לו לומר כל שאני זכאי בחשיכתו, רשאי אני באמירתו, כי יש לתלות את היתר האמירה שלא מפורש במשנה ביתר ההחשכה, המפורש במשנה ולא להפך. תרץ את הגמרא לעולם הסיפה קאי. הכלל של רבי שאול נאמר על דברי תנא קמא שבסיפה, שמתיר להחשיך על התחום כדי לשמור פירות. אבא שאול, ההקאי, אבא שאול שתלה היתר החשכה המפורש בהיתר אמירה שאינו מפורש, נסמך על דין זה שלא יתפרש ממש במשנה, ומכל מקום מרוב פשיטותו נחשב כמפורש וניתן לתלות בו דינים אחרים. הביאה הגמרא את דין היתר אמירה לשמור פירות שלא נתפרש במשנה. לאל בדף קופנון עמוד ב' הביאה הגמרא את דברי שמואל, כי אף שאסור לומר בשבת דבר האסור לעשותו בשבת, מכל מקום באופן שיש צד יותר למעשה הזה בשבת, מותר לאומרו. כעת מביאה הגמרא מאמרה נוספת של שמואל להתיר עוד אופן של אמירה בדבר הנאסר עליו בשבת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מותר לאדם לומר לחברו בשבת, שמור לי פירות שלי שבתחומך, שנמצאים במקום שמחוץ לתחום שבת שלי, אבל בתחום שבת שלך, ואני אשמור לך פירות שלך שבתחומי, שהם מחוץ לתחום שלך, ואף על פי שלכל אחד מהם אסור ללכת בעצמו בשבת אל מקום פירותיו משום איסור תחומין, מכל מקום, מותר לומר כן כיוון שלחברו אין איסור בדבר. מבארת הגמרא את דברי אבא שאול, שכן עדיין צריך לבאר מדוע תלה אבא שאול החשכה באמירה, כי אומנם ניתן לתלות ביתר האמירה שהוא כמפורש, אבל ודאי עדיף לתלות בהחשכה מפורשת ממש. אומרת הגמרא, וכאמר רבי שאול את תנא קמא שהתיר החשכה לשמירת פירות, מי לא מודית, וכי אינך מודה לדין זה שאמר שמואל, למותר אדם לומר לחברו שמור לי פירות שבתחומך, ואני אשמור לך פירות שבתחומי, ואם כן מדוע צמצמת דבריך ונקטת רק פרט אחד המותר, החשכה לשמור, מה היה לך לכלול ולומר כל שאני זכאי באמירתו, רשאי אני להחשיך עליו. ובכך ללמדנו, מלבד היתר החשכה לשמור פירות, היתרים נוספים כגון היתר החשכה לפקח, על עסקי קלה ועסקי המת שאמירתה מותרת, כפי שמבארת הברייתא שמביאה הגמרא בסמוך, ודין החשכה על עסקי קלה ומת במשנה להלן הוא מדברי אבא שאול. ובכך מתבארים דברי אבא שאול שתלה החשכה באמירה, כי מורה בזה שאינו בא רק לומר כלל, אלא אומר הוא בכך היתר החשכה, והיינו שדבריו נסובים על דברי תנא קמא שאמר היתר החשכה שלא באופן של כלל, על זה הוא בא ואומר אבא שאול שיש לומר זאת באופן של כלל כדי לרבות גם דברים נוספים. מבררת הגמרא מהם אופני היתר הנוספים הנלמדים מכללו של אבא שאול. שואלת הגמרא, כלל להטוי מהי? מהו הדין שבא לרבות הכלל של אבא שאול? משיבה הגמרא, להטוי זה בא לרבות הדתנו רבנן. את מה ששנו חכמים בברייתא נשנית בתוספתא, אין מחשיכין על התחום בשביל להביא בהמה לתוך התחום במוצאי שבת. הייתה בהמתו עומדת חוץ לתחום, בסמוך לסוף התחום, קורא לה בשבת והיא באה ולא חוששים שייצא הוא חוץ לתחום כדי להביאה. כלל אמר רבי שאול, כל שאני זכאי באמירתו רשאי אני להחשיך עליו, ומטעם זה, אף מחשיכים לפקח על עסקי קלה, כגון להביא להדסים, כפי שאמרה הגמרא לאל בדף קופנון עמוד ב', ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכים, שהרי האמירה מותרת בזה משום שהם חפצי מצווה, וכפי שמסיים את הברייתא ואומרת, ואומרים לו בשבת לשליח או הולך להתעסק בצורכי קלה ובצורכי מת, לך אחר השבת למקום פלוני לקנות צורכי הקלה או המת, ואם לא מצאת לקנותם במקום פלוני, יהווה ממקום פלוני. לא מצאת לקנותם במנה, במאה זוזים, אבה במאתיים. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, הוא בלבד שלא יזכיר לו לשליח סכום מקח, כגון מנה או מאתיים, והוא חולק בכך על תנא קמא שהתיר כן להזכיר זאת. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קופנון א' עמוד א'. במשנה לאל בדף קופנון עמוד א', התבאר דין החשכה על התחום, דהיינו שאסור ללכת בשבת לקצה התחום המותר, בכדי שיוכל לצאת מיד במוצאי שבת לעשות מלאכה אסורה בשבת. המשנה שלפנינו דנה בדין החשכה לצורך מצווה. כמו כן דנה המשנה, באיסור להנות ממלאכה שעשה נוכרי עבור ישראל בשבת. אומרת המשנה, מחשיכין מותר להחשיך על התחום כדי לפקח, לבדוק ולחקור על עסקי, על צורכי קלה, וכן מחשיכין על עסקי המת כדי להביא לו עבורו ארון ותכריכים במוצאי שבת, שכיוון שעסקי קלה ועסקי מת צורכי מצווה הם, התירו להחשיך עבורם. ועוד אומרת המשנה, נוכרי שהביא חלילין כלי ניגון חלולים בשבת, בכדי להספיד בהם, שהיו משתמשים בהם להספד משום שקולם מעורר לבכי, לא יספוד בהם ישראל לעולם. כנסו מדברי חכמים שלא יהנה ממלאכה אסורה שעשה נוכרי עבורו בשבת. והיינו משום שניכר הדבר שהביאו אותם עבור ישראל, שכן אין דרך להביא חלילים אלא בשביל מת. ומדובר כשאין מת נוכרי בעיר וניכר הדבר שהביאו עבור הישראל. או כפי שכותב הרמב"ן שהגויים כלל לא נהגו לספוד בחלילים. אז אם כן נוכרי שהביא חלילים בשבת לא יספוד בהם ישראל, אלא אם כן באו החלילים ממקום קרוב בתוך תחום שבת. ולמרות שגם כשבאו חלילים ממקום קרוב נעשתה מלאכת הוצאתם בהבאתם דרך רשות הרבים, אבל מכל מקום הם מותרים בהנאה, כיוון שהבאה זו אין בה כל כך תועלת. מה שאין כן בעשיית ארון וקבר, ככה תוספות בדיבור המתחיל, אלא אם כן. ואילו הרמב"ן כותב על פי שיטתו שלא נאסר להשתמש בהם אלא בכדי הזמן הנצרך להבאתם. שאכן, בין כשבאו ממקום רחוק ובין כשבאו ממקום קרוב, צריך להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשו, שיעבור פרק הזמן הזה שלקח להביא את זה. אלא שכאשר הם באו ממקום קרוב, ממילא היה עובר השיעור הזה עד ההספד, ולכן סתמה בזה המשנה שרשאי להשתמש בהם. אומרת המשנה, עשו נוכרים לו, לנוכרי ארון, וחפרו לו או חפרו עבור נוכרי קבר, לקוברו בו או למוכרו לאחרים. כך אומר רשי, ומבאר מלוא הרואים שרשי בא לבאר במשמעות המשנה שעשו את הארון לצורך הנוכרי, אבל ייתכן שעשהו כדי למוכרו ולהרוויח בו, ואינו מוכרח שעשהו לצורך קבורת הנוכרי. מותר שיקבר בו ישראל מיד בצאת השבת, ואם עשו בשביל ישראל, לא ייקבר בו ישראל עולמית. הר"ן כותב שיש שסברו שכל מה שנאסר במשנתנו לישראל ליהנות ממלאכת הנוכרי, היינו דווקא לאותו ישראל שנעשתה עבורו, אבל לישראל אחר מותר. מבאר הרשב"א את השיטה הזו, שטעם האיסור הוא שמה יאמר לנוכרי לעשות לו, והרי טעם זה אינו שייך בישראל אחר שהמלאכה לא נעשתה עבורו. אילו הרמב"ן במסכת ביצה כתב שאין מקהילים בזה אלא כשעשה הנוכרי איסור דרבנן, כגון איסור תחומין, כמבואר במסכת ביצה, אבל כאן במשנה הרי עשה הנוכרי איסור דאורייתא, ועל כן אין להקל בזה ואסור לכל ישראל ליהנות ממנו. זוהי המשנה שלנו בדף קופנו נאלף, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו הראשונה בדף קופנו נאלף עמוד אלף, שאסור לספות בחלילים שהביא נוכרי בשבת, אלא אם כן ידוע לנו שהביאה ממקום קרוב. מברר את הגמרא מהי ממקום קרוב, כלומר עד כמה צריך להיות ברור לנו שהחלילים היו בערב שבת בתוך התחום כדי שיהיה מותר להשתמש בהם. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין הזה, רב אמר ממקום קרוב ממש, צריך שנדע בוודאות שהיו בתוך התחום, וכגון שראינום בבית הנוכרי בערב שבת, אבל כשיש ספק בדבר יש להחמיר. וכותב הרמב"ן שאף על גב שאיסור תחומין דרבנן, מחמירים בספיקו משום שנחשב דבר שיש לו מתירין, דהיינו דבר שעתיד להיות מותר לאחר זמן, וזה כשיטת הרמב"ן שמותר לספות בהם לאחר בכדי שיעשו ואינם נאסרים לעולם. אילו הר"ן כתב שדווקא כאן החמירו כיוון שדרכם של חלילים שמביאים אותם מחוץ לתחום. ושמואל אמר, אף אם ראינו שהנוכרי הכניסם בשבת לעיר חיישינן, תולים הדבר להקל ואומרים שמה חוץ לחומה לנו, שמה שעו החלילים במשך הלילה מחוץ לחומה ובסמוך לה, דהיינו בתוך התחום ולא הובאו בשבת מחוץ לתחום. ומה ששנינו במשנה, אלא אם כן באו ממקום קרוב, אין הכוונה שאנחנו יודעים בוודאות שבאו ממקום קרוב, אלא הכוונה שיש לנו לתלות שבאו ממקום קרוב, שלא אסרום אלא בידוע בוודאות שבאו בשבת ממקום רחוק מחוץ לתחום. ולמרות שבדרך כלל כשהגמרא אומרת חיישינן, הכוונה שחוששים ומחמירים, מחמת הספק, כאן המילה חיישינן מתפרשת לכולה, ומצינו כך במסכת חגיגה בדף תתוו לגבי בתולה שעיברה שמותרת לכהן גדול, משום שחיישינן אנחנו תולים, שמה באמבטי התעברה. והוצרח חתן על השמיינו שבידוע שבאו מחוץ לתחום אסור ליהנות מהם, כדי שלא נאמר שבאופן שניתן היה להביא חלילים אחרים שהיו בתוך התחום, אינו נחשב נהנה ממעשה שבת. לכן הקטטנה ואמר, אלא אם כן באו ממקום קרוב ללמדנו שבידוע, שכאשר באו ממקום רחוק, אסור בכל אופן. כך אומרים הרשב"א והריטב"א. ויהיה הגמרא ראיה לשמואל ממשנתנו. די כמתניתי ניתן לדייק ממשנתנו כבתי דשמואל, כשיטת שמואל דקטני. שנינו במשנה, עשה לו ארון וחפר לו קבר, יקבר בו ישראל, ואף שייתכן שנעשו עבור ישראל, אלמה מספיק השארי. מוכח שמספק אנחנו מתירים ותולים לעכל, שלצורך נוכרי נעשו הארון והקבר. אם כן, הכנה מי? גם בנוכרי המביא חלילים מספיק השארי, מספק אנחנו מתירים אותם ותולים ששעו בלילה בתוך התחום וכדברי שמואל. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לרב, בתניה כבתי דרב, שנינו ברייתא כשיטתו של רב, צריך לומר משנה כשיטתו של רב, כי המשנה הזו מצויה במסכת מכשירין, ששם יש רק משניות. פרק ב' משנה ה', עיר שישראל ונוכרים דרים בה, והייתה בה מרחץ, עם מרחצת שרוחצים בה בשבת, ומחממים הנוכרים בשבת את מי המרחץ, אם רוב העיר נוכרים לערב במוצאי שבת, רוחץ בה ישראל מיד. זאת כיוון שבלני המרחץ מחממים את המים בשבת, אז דעתם היא על רוב אנשי העיר הנוכרים. כמבואר לאל בדף קוף חב ב' עמוד א', וכותב המשנה ברורה בסימן שין חב ו' סיף קטן למתחת, שלמעשה אין הדבר תלוי ברוב דיירי העיר, אלא ברוב האנשים הרגילים לרחוץ במרחץ, במוצאי שבת שעל דעתם מחממים את המרחץ. אבל אם רוב העיר ישראל ימתינה ישראל במוצאי שבת ולא ירחוץ במיד, עד כדי שיחמו חמין, עד שיעבור שיעור זמן שניתן לחמם בו את המים, שכיוון שרוב העיר ישראל דעת המחממים עליהם. ואם רוחץ מיד, נמצא שנהנה ממלאכת שבת שנעשתה עבורו, במה שאינו צריך להמתין לחימום המים. ואם מחצה על מחצה, עם מחצית אנשי העיר ישראלים ומחציתם נוכרים, עד כדי שיחמו חמין כדין עיר שרובה ישראל, כיוון שמספק חוששים שעבור ישראל חימימו את המים. הנה מוכח מן המשנה הזו כדעת רב שאוסר מספק. ולמרות שיש חילוק בין דין החלילים לדין המרחץ, כי לגבי חלילים שהובאו בשבת משמע במשנה שאסורים לעולם, ואילו במרחץ שנינו שמותר לאחר זמן, בכל אופן הביאו ראיה מכאן, מהמים המחוממים, כיוון שהטעם שבחלילים מוכח שהובאו עבור ישראל, שכן אין דרך להביאם אלא עבור מת, ואילו במרחץ אינו מוכח שחוממו המים עבור ישראל, כיוון שיש בעיר גם נוכרים. מביאה הגמרא את המשך המשנה במסכת מכשירין, רבי יהודה אומר, באמבטי קטנה, כשיש במרחץ בריכה קטנה שהמים נאספים בה, אם יש בה רשות, אם יש מלכות ושלטון, והמלכות קרויה רשות מפני שהרשות בידה לעשות כרצונה, ותכף הגמרא תבאר את כוונת רבי יהודה, אז אם יש בה רשות, רוחץ בה ישראל מיד במוצאי שבת, ואפילו בעיר שרובה ישראל. מברר את הגמרא מהי רשות, מה כוונת דברי רבי יהודה אם יש בה רשות, ומה טעמו שיתיר באופן הזה. משיבה הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר רבי יצחק בריידר רבי יהודה, בשמו של רבי יצחק, בנו של רבי יהודה, כך מתפרשים דברי רבי יהודה, אם יש בה בעיר אדם חשוב, אדם נכבד ושליט שמשתמש במרחץ הזה, שיש לו 10 עבדים שמחממים לו 10 קומקומין בבת אחת באמבטי קטנה, ובזמן קצר מאוד מחממים את 100 אמבטי, מותר לרחוץ במיד במוצאי שבת, כי תולים שהמים החמים שמצאה ישראל באמבטי הזו לא הוחמו בשבת, אלא הוחמו במוצאי שבת, עבור אותו נוכרי חשוב. ולפי זה, המילה מיד האמורה במשנה, לאו דווקא היא, אלא לאחר שעבר הזמן המועט הדרוש לחימום המים על ידי הרבה עבדים וקנקנים. כך אומר הרשב"א. אם כן, ביארנו את הדברים כעת, המשך דברי המשנה במסכת מכשירין, והביאה זאת הגמרא כאן, אגב, שהובאה תחילת המשנה במסכת מכשירין, וזה לא עניין לסוגייתנו. אבל רש"י בדיבור המתחיל רוחץ מביא גרסה נוספת בגמרא, שגורסים כאן תניא כבתי דשמואל, והוא מבאר שלפי הגרסה הזו כוונת הגמרא להוכיח מדינו של רבי יהודה במשנה במסכת מכשירין כדעת שמואל, שממה שסבר רבי יהודה שכאשר יש ברשות מותר לישראל לרחוץ מיד במוצאי שבת, מוכח שתולים להקל שהוחמו המים במוצאי שבת, למרות שיש לנו ספק שמה הוחמו בשבת. ואילו מדברי תנא קמא שמחצה על מחצה אסור, שאם מחצית הדיירים בעיר גויים ומחצית ישראל אסור לרחוץ מיד במוצאי שבת, אין ראיה שהוא חולק על רבי יהודה, כיוון שאין בדבר ספק אלא ודאות שחוממו המים עבור כולם וגם עבור ישראל, שהרי מחממים אותם לצורך כלל הציבור. ההלכה נפסק בשולחן ערוך באורח חיים סימן שין חפי, סעיף תדוו, גוי שהביא בשבת חלילים עבור ישראל מחוץ לתחום, אסור לספוט בהם לערב עד שימתין בכדי שיעשו, אבל דווקא כשהובו דרך רשות הרבים, ונעשה בהם איסור תורה. אם יש ספק אם הובו מחוץ לתחום או מתוכו, יש להחמיר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, עשו לו לנוכרי ארון וחפרו לו קבר, יקבר בו ישראל. שואלת הגמרא, המאי, מדוע מותר לקבור בהם מיד בצאת השבת, כפי שמשמע מהמשנה, הרי מצינו לגבי מרחץ שיש להחמיר מספק ולאסור בכדי שיעשו, עד שיעבור הזמן שלוקח למים להתחמם. הכנה מגם כאן נאמר שצריך שימתין בכדי שיעשו, שאף שיתכן שהעשאם הנוכרי לעצמו, מכל מקום אין זה ודאי, ויש לחוש שמה עשה את זה עבור הישראל. וכל זה הוא לדעת רב שמחמיר בספק, אבל לפי שמואל אין להקשות הקושייה הזו, שכן לשיטתו בספק תולים ליתר, ולא מצריכים שימתין כלל. הרצת הגמרא אמר אולה, מדובר בעומד באיסרטיה, כשנמצא הקבר בדרך המלך שהולכים ברבים ואין דרכם של ישראל להיקבר שם, ולפיכך אין לחשוש שנעשה עבור ישראל ורשאי ליהנות ממנו. שווה הגמרא ומקשה, תנח קבר מיושב דין הקבר שבמשנתנו, אבל ארון מעיקה למימר, באיזה אופן מוכח שלא עבור ישראל עשהו? תרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו, מדובר במוטל הארון על קברו של נוכרי, כלומר, שמונח הארון על קבר שבאיסרטיה, וכך מוכח שנעשה עבור הנוכרי. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף קופנון א' עמוד א'. במשנה לאל התבאר דין צורכי המת שנעשו על ידי נוכרי בשבת. המשנה שלפנינו מבארת את צורכי המת שמותר לישראל לעשותם בשבת. אומרת המשנה, עושים בשבת כל צורכי המת, מפרטת המשנה את הצרכים. סכין אותו בשמן ומדיחים אותו במים, ובלבד שלא יזיז בו עבר, לא יגביה אחד מעבריו, כגון ידו, רגלו, ריסי עיניו, שכן המת מוקצה ואסור בטלטול. אבל הגעת במוקצה מותר, ולפיכך הותר לסוך את המת ולהדיחו מבלי לטלטלו. כך אומר רבי עובדיה מברטנורה. והרמב"ן למד מכאן שאף טלטול מקצת המוקצה נאסר. וכן אם רוצים להוריד את המת ממיטתו ולהניחו על החול, אסור לטלטלו בידיים, אלא שומטין את הקר מתחתיו ומטילין אותו על החול. דהיינו שנמצא המת מוטל מאליו על החול. ועושים כן בשביל שימתין שיתעכב מלהסריח מחמת חום הסדינים והקרים. וכן קושרים את הלחי של המת כשפיו הולך ונפתח, אבל לא הותר לקושרה באופן שיעלה שיסגר מה שכבר נפתח מהפה, כיוון שאסור להזיז את אברי המת, אלא רק באופן שלא יוסיף להיפתח עוד. וכן הדין בקורה של גג הבית שנשברה, והחלה לרדת לתוך הבית, סומכין אותה, מותר לסמוך אותה בספסל או בארוחות המיטה, הקרשים שבדופני המיטה משני הצדדים, אבל לא הותר לסומכה באופן שתעלה הקורה ותחזור למקומה בגג הבית, כיוון שבכך עובר על איסור בונה. והתפארת ישראל מוסיף שיש בזה איסור גם מצד טלטול הקורה שנשברה, אלא רק באופן שלא תוסיף לרדת עוד. זה מה שהותר. והוא לא עובר בהנחת הספסל תחת הקורה משום ביטול כלי מהיכנו, כיוון שמניחו באופן רפוי שיוכל לתלו לכי שירצה, אומר המאירי. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף קופנונה לפעמוד א', וסיומה בדף קופנונה לפעמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמותר לסוך את המת בשמן, מקשה הגמרה, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ בשבת, וצריך לומר שני דברים. א', שהתלמיד נכנס לשמש אותו, אבל אולי זה אסור לתלמיד לרחוץ עם רבו, כמבואר במסכת פסחים בדף נ"א עמוד א', וגם צריך לומר שרבי מאיר נכנס לרחוץ בחמי טבריה שלא נגזרו עליהם איסור רחיצה בשבת. ככה פני יהושע מסביר. אז מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרחץ בשבת, ביקש התלמיד להדיח לשטוף את קרקע בית המרחץ במים לכבוד רבו. דרכם הייתה לנקות את קרקע המרחץ ולהדיחה מפני הזוהמה לכבוד אדם נכבד שבא לרחוץ. אמר לו רבי מאיר, אין מדיחים קרקע בשבת. ביקש התלמיד לסוך בשמן את קרקע בית המרחץ, כי דרכם הייתה לסוך את קרקע המרחץ במים של הסבים שריחם נודף כדי לבטל את ריח הזוהמה. המשנה ברורה מביא בשם התוספתא שהיו סכים בשמן את קרקע המרחץ ומתגלגלים עליה. אמר לו רבי מאיר, אין סכין קרקע בשבת. הבינה הגמרא שטעמו של רבי מאיר שאסר להדיח ולסוך את הקרקע, זה משום שהקרקע היא מוקצה ומחמת כן אסור להדיח ולסוך אותה. וקשה כיצד התירה משנתנו לסוך את המת. מתרצת הגמרא, באמת מותר לסוך את המוקצה כמבואר במשנתנו, שאמר רבי מאיר שאין סכין קרקע. זה מטעם אחר. חוששים שמה תוך כדי שיחה יבוא ליישר את הגומות בקרקע כדי ליפותה, ויעבור משום בונה. כמבואר לילי בדף פ"א עמוד ב', שהמשווה גומות בבית חייב משום בונה, ומשווה גומות בשדה חייב משום חורש. ואף שקרקע בית המרחץ מרוצפת ולא שייך בחשש השוואת גומות, מכל מקום גזרו חכמים ואסרו לסוך גם קרקע מרוצפת, גזירה משום קרקע שאינה מרוצפת. משום שקרקע בקרקע מחלפה, טועים ומחליפים ביניהם, מה שהתירה משנתנו את השיחה במת ולא גזרו בו משום קרקע, משום שמת בקרקע לא מחלף, אין טועים ולא מחליפים ביניהם. והשפת האמת אומר שלולי דברי רשי, הוא היה מסביר שגם המקשה ידע שטעם האיסור בשיחת הקרקע הוא משום חשש השוואת גומות, אלא שסבר שכשם שגזרו על שיחת קרקע מרוצפת משום קרקע שאינה מרוצפת, כך יש לגזור על שיחת מת משום שיחת קרקע. על זה מתרצת הגמרא שאין בני אדם טועים ומחליפים בין מת לקרקע. שנינו במשנה עושין כל צורכי המת, מבררת הגמרא כל לעטויי מי. מה התכוון התנא לרבות במילה כל? משיבה הגמרא, התנא בא לעטויי, בא לרבות, הד אתנו רבנן. את הדבר הבא ששנו חכמים בברייתא. מביאים כלי מעיקר, כלים שמקררים בנגיעתם, וכגון כלי זכוכית וכן כלי מתכות, ומניחים אותם על קריסו, על בטנו של המת לקררה, כדי שלא תפוח, שלא תתנפח ותתבקע. ופוקקין סותמים את נקביו של המת, דהיינו פיו חותמו ופי טבעתו, כדי שלא תיכנס בהן הרוח ויתנפח גופו. הביאה הברייתא דרשה בעניין שהתבהר שקריסו של המת מתנפחת ונבקעת. ואף שלמה המלך אמר בחוכמתו שקריסו של מת מתנפחת ונבקעת. הכוונה היא ששלמה בחוכמתו ידע את עניין האדם במותו וידע שקריסו של המת מתנפחת ונבקעת. הוא רמז זאת בפסוק כפי שהגמרא תבהר. נאמר בקהלת, פרק י"ב פסוק ו', עד אשר לא ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב ותישבר קד על המבוע ונרוץ הגלגל אל הבור. כלומר, שלמה מזהיר את האדם שיזכור את בורו בימי בחרותו, בטרם יבואו ימי הזקנה והמוות, כפי שהתבהר בגמרא להלן. הפסוק ממשיל את הנעשה בגופו של האדם אחר מותו לשבירת הכלים שבהם שאבו מן הבור, שמנהגם היה לשלשל לתוך הבור חבל, שבקצהו האחד קשרו קד לשאיבת המים, וקצהו השני היה קשור לגולה שהיא כלי ממתכת, והחבל היה כרוך על הגלגל שעל פי הבור, וכאשר התנתק החבל, הייתה הגולה נופלת ומתנפצת, ואף הקד היה נופל לתוך המים, המבוע, ונשבר ומושך את הגלגל עמו. כך מסביר האבן עזרא על מגילת קהלת. דורשת הברייתא, עד אשר לא ירתק חבל הכסף, זה חוט השדרה שצורתו כחבל וצבעו לבן ככסף. וירתק חבל הכסף, היינו שחוט השדרה של האדם לאחר מותו נעשה כעין רתוקות, כלומר כשרשרת, שבמות האדם התרוקן חוט השדרה ממוחו ומתייבש, ומתוך כך מתעקם בין החוליות ונעשה כשרשרת, מסבירה שבמגילת קהלת. ותרוץ גולת הזהב, זה אמה, שהאמה מכונה גולת דעיינו מעיין, כפי שמצינו בספר יהושע בפרק תדוו, גולות מים, משום שהאמה מקלחת מים ונובעת כמו מעיין, ומה שנקראת זהב הוא מלשון זב, שזב זרע בתוך האישה. ותרוץ גולת הזהב היינו שלאחר מות האדם אמתו נשברת. ותרוץ זה לשון רציצה ושבירה, מסבירה שבמגילת קהלת. ונרוץ הגלגל אל הבור, היינו שלאחר מותו קריסו מתנפחת ונפקעת, ורץ הפרש ונופל לתוך פיו. ובהכרח לומר שהקרס מתנפחת, שמאינה מתנפחת, כיצד מגיע הפרש מהקרס שהיא למטה עד פיו שהוא למעלה. מוסיפה הברייתא וכן הוא אומר בנבואה אמורה בכהנים שלא ישמעו לדבר השם בספר מלאכי פרק ב' פסוק ג', וזהיריתי אפזר פרש על פניכם, פרש חגיכם, כלומר, שהפרשותיו של המת מתפזרות על פניו, והיינו שעל ידי שקריסו מתנפחת ונבקעת. דורשת הגמרא את המשך דברי הפסוק בספר מלאכי פרש חגיכם, אמר אבונה ואמרי לה ויש אומרים, אמר אף חגה, מי הם אלו שנאמר עליהם כך, אלו בני אדם שמניחים דברי תורה, ועושים כל ימיהם כחגים, שפורשים מן התורה ועוסקים כל ימיהם בתענוגים. דהיינו, כיוון שנאמר פעמיים פרש, דרשו שהכוונה לאילו הפורשים מדברי תורה ועושים ימיהם כחגים. וזהו שנאמר חגיכם, שאין הכוונה לחגי השם, אלא לחגים שבני אדם עושים לעצמם, מסביר המהרש"א. וערת הגמרא את עניין הקרס המתבקעת לאחר מות האדם, אמר רבי לוי, אמר רב פאפי, אמר רבי יהושע, אמר רבי לוי בשמו של רב פאפי, שאמר בשמו של רבי יהושע, לאחר שלושה ימים ממותו של אדם, קריסו נבקעת והצועה שבה, נופלת לו על פנה ואומרת לו, קריסו, תול מה שנתת בי כשאכלת ושתית. ומה שאמר שהקרס מתבקעת לאחר שלושה ימים, נראה שלמד זאת ממה שהובא עניין זה בזוהר, בפרשת ויקהל על הפסוק, ויהי יונה במעי הדגה שלושה ימים ושלושה לילות, שדרשו זאת לגבי שלושת הימים שלאחר המיטה. אומר עיון יעקב, כל זה דווקא במי שמניח דברי תורה, אבל מי שאינו מניח, ודאי מצווה היא לו לאכול כדי לחזק גופו לעבודת השם. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף קופנון א' עמוד ב'. משנתנו ממשיכה לדון בענייני צורכי המת. אומרת המשנה, אין מעצמין את המת בשבת. אסור לסגור את עיני המת בשבת אפילו לאחר יציאת נפשו, כיוון שמניד את ריסי עיניו והרי אסור להזיז בו עבר בשבת. אומרת המשנה, ולא בחול גם ביום חול אסור לסוגרם עם יציאת הנפש, מיד לאחר יציאת הנפש. והמעצם עם יציאת הנפש הרי זה שופך דמים מפני שיתכן שרק נתעלף ועדיין הוא חי. והמעצים את עיניו, העוצם את עיניו של המת, עלול לקרב בכך את מיטתו. זוהי המשנה שלנו בדף קוף נון א' עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את האיסור לסגור את עיני הגוסס. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. המעצמו הסוגר את עיני הגוסס עם יציאת הנפש, הרי זה שופך דמים כיוון שעלול לקרב בכך את מיטתו. משל למה הדבר דומה לנר שקבע והולכת שמתמעט את האש ועומדת להיחבות? כאשר אדם מניח אצבעו עליה מיד קבתה מחמת חלישותה. כך גם הגוסס שמחמת חלישותו עלול למות כשיסגרו את עיניו. נאמר במשנה שנאסר לעצום את עיני המת בשבת, מביאה הגמרא כיצד מותר כן לעשות זאת. תניא נאמר בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר הרוצה שיתעצמו עיניו של מת בשבת, שאסור הרי לעצימם כהרגלו, נופח לו יין בחותמו ונותן שמן בין ריסי עיניו ואוחז בשני גודלי רגליו, שני אצבעות האגודל של רגליו, והן עיניו מתעצמין מעליהן לפי שגידי עיניו של אדם יורדים עד לסוף רגליו, ולכן כשאוחזים האגודלים נעצמות העיניים. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת את האיסור לחלל שבת לצורך המת. תניא שנינו בברייתא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו תינוק בן יומו כל זמן שהוא חי מחללין עליו לצורכו את השבת כדי להצילו ממיטה. ובאמת גם לצורך הצלת חיי עובר מחללים את השבת, מה שנקט רבן שמעון בן גמליאל תינוק בן יומו כדי להדגיש את ההבדל בין החי לבין המת, שעבור החי מותר לחלל גם אם הוא תינוק בן יומו, ואילו עבור המת אין מחללים גם לא בדוד המלך, כפי שמיד תאמר הגמרא. אבל אומרת הגמרא, אפילו דוד מלך ישראל אחר שמת שוב אין מחללים עליו את השבת. והסיבה שנקטו לדוגמה דווקא את דוד מלך ישראל, הביאה הגמרא לאל בדף למד עמוד ב' מעשה עם דוד המלך שמת בשבת, ונשאלו חכמים כיצד ניתן לטלטלו כדי להצילו מביזיון. מבארת הגמרא את טעם הדבר, תינוק בן יומו חי מחללים עליו את השבת, מפני שאמרה תורה חלל עליו שבת אחד להצילו, כדי שישמור שבתות הרבה. הגמרא במסכת יומא בדף פ"ה עמוד ב' דורשת זאת מהפסוק וחי בהם ולא שימות בהם. ובשולחן ערוך בסימן שין חפתת סעיף ד' באור החיים נפסק, שמחללים שבת אף ביכול לחיות רק לפי שעה, וכתב הביור הלכה של עדינה, אין סיבת היתר משום המצוות שיקיים אדם לאחר שיצילוהו, אלא משום הדרשה של הגמרא במסכת יומא מהפסוק וחי בהם. ולכן מותר לחלל את השבת גם לצורך חיי שעה. ואילו דוד מלך ישראל שמת, אין מחללים עליו משום שכיוון שמת אדם, בטל הוא מן המצוות. והיינו דאמר רבי יוחנן, בביאור הפסוק בתהילים פ"ח, במתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. ולולי דרשת רבי יוחנן היינו סבורים, שגם באמת שייך בקיום המצוות. כגון להלבישות ציצית ולהסיר מעליו בגד שעטנז, וממילא היינו אומרים שגם עליו יש לחלל את השבת. האחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אם כן, לפי הפירוש הזה של המהרש"א, חילול שבת על מת בו עוסקת הגמרא, היינו להציל גופו מכיליון כדי שיתקיימו בו המצוות הללו, אבל לחלל שבת לצורך שמירת כבודו, פשוט שאסור. מביאה הגמרא עניין נוסף בו עדיף החי על פני המת. ותניא שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר אפילו תינוק בן יומו כל זמן שהוא חי אין צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, שמא ינשכוהו. אבל אפילו עוג מלך הבשן מי שמת צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, כיוון שבעלי חיים אינם יראים רק מאדם חי. שנאמר בברכת השם לנוח ובניו בספר בראשית פרק ת' פסוק ב', ומראכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה. ודורשים חיתכם מלשון חיותכם, שכל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות, על הבעלי חיים, אבל כיוון שמת בטלה אימתו. אגב, שעסקה הגמרא ביראת בעלי חיים מן האדם, היא מביאה ממרה נוספת בעניין הזה. אמר רב פאפה, נקטינן, מסורת בידינו מאבותינו, אריה הבית רי לא נפיל, אריה אינו רודף אחר שני בני אדם הנמצאים יחדיו לאורגם. שכן נאמר בפסוק, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, ונאמר מוראכם בלשון רבים, מכאן משמע, ששני אנשים הנמצאים יחד, כל חיות הארץ יראות מהם, וגם הארי בכללם. ומבאר, בבניה ובן יהוידע, שאף באדם אחד כאשר הארי קרב אצלו, הוא מתפחד ממנו מחמת שרואה צלם אלוקים על פניו. אלא שבשניים עומדים יחד, רואה ומרגיש בצלמים הקדושים שלהם כבר מרחוק, ולפיכך אינו רודפם כלל. מקשה הגמרא כחזינן דנפיל, הרי אנחנו רואים שאריה כן רודף אפילו אחרי שני בני אדם, מתרץ את הגמרא ההוא, כדי רמי ברבא. דאמר רמי ברבא, אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו, האדם נדמה בעיני החיה כבאמה. שנאמר בתהילים מתת, אדם ביקר, בל ילין נמשל, כבאמות נדמו. כלומר, שמי שחיה מושלת עליו בידוע שנדמה לה כבאמה מתוך שנכנסה עליו מיטה. ובאופן זה חיה רודפת אפילו אחרי שני בני אדם. כותב המערשה שלמדו זאת מכפל הלשון נמשל ונדמו, שלכאורה שתיהן מלשון משל ודמיון. לפיכך נדרשת התיבה נמשל מלשון ממשלה, שהחיה מושלת באדם כיוון שנדמה לה כבהמה כשעבד ממנו צלם אלוקים. אגב, האמור לאיל, שאחרי אדם יחידי החיה עלולה לרדוף, מביאה הגמרא שגם הישן יחידי עלול להסתכן. אמר רבי חנינה, אסור לישון בבית יחידי. לפי גרסת הריף והראש מדובר דווקא בלילה. כל הישן בבית יחידי או חזתו לילית, שידע שקוראים לה לילית. המהר"ל מבאר זאת על פי המבואר במסכת ברכות בדף נ"ז עמוד ב', ששינה היא אחד מ-60 ממיטה, והרי כשם שבמיטה שר צלם אלוקים מן האדם ושוב אין חיות יראות ממנו, כך גם בשינה בטל ממנו מקצת הצלם והוא עלול לבוא לידי סכנה. מביאה הגמרא עוד ברייתא בעניין מעלת האדם החי. ותניא שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עשה צדקה מיד כשהיא מזדמנת לידך, עד שאתה מוצא, כל עוד שאתה מוצא עניים, דהיינו לפני ימות המשיח שבהם לא ימצאו עניים, כמבואר בהמשך. ומצוי לך ממון ואותך בידיך, ובאותך חי וברשות עצמך קודם שתמות. כך פירש רשי, ואילו המערשה מפרש, כל זמן שיש בכוחו של אדם לעשות בטרם יגיעו ימי הזקנה. ואילו בפירוש רוח חיים כתב, אותך בידך הכוונה כל עוד הבחירה בידך ולא נתלה ממך, שכן כשאדם הרבה לפשוע, השם נותן ממנו את הבחירה ואינו יכול לשוב עוד. ואף שלמה המלך אומר את הגמרא אמר בחוכמתו, במגילת קהלת פרק י"ב פסוק א', וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו, בטרם יבואו ימי הרעה. ואיר את הברית המים ימי הרעה אלה ימי הזקנה, שהם ימי חלישות שאין בכוחו לעשות, כי בימי בחרותו. משמעות דברי שלמה שיש לאדם להזדרז בעשיית צדקה כל עוד הדבר באפשרותו. ומבאר הכתב סופר, מזה שנאמר עד אשר לא יבואו ולא כתב עד אשר יבואו, הפירוש הוא שהזוכר בימי בחרותו את בוראו, לא יבואו עליו כלל ימי הרעה, כיוון שאף ימי זקנותו יהיו טובים. כמו שדורש את הגמרא במסכת יומא בדף עין א' את הפסוק, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. אילו שנותיו של אדם המתהפכות עליו מרעה לטובה, שהעובד את השם ועוסק בתורה, מתהפכות לו שנות הרעה לטובה. המשך הפסוק אומרת הגמרא, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. דורשת הגמרא, אילו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה, כלומר שלא ניתן יהיה לזכות באותם הימים במצוות צדקה, כיוון שכולם יהיו עשירים. וכן לא יתחייבו באותם הימים על הימנעות מצדקה, משום שלא יהיו עניים. אומר הריטב"א, אבל שאר המצוות לא יתבטלו בימות המשיח, כיוון שלדברי הכל לא תתבטלנה המצוות קודם תחיית המתים. אבל מדברי הריטב"א במסכת נידה, בדף סמך א' משמע, שאין בהם לא זכות ולא חובה נאמר לגבי כלל המצוות, אלא שהוא מפרשו כלפי הזמן שלאחר תחיית המתים הוא כשיטתו כאן. מוסיפה הגמרא ופליגה דשמואל ברייתא זו הסוברת שבימות המשיח לא יהיו עניים, חולקת על שמואל. דאמר שמואל, אין חילוק בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, שבימות המשיח לא יהיו ישראל משועבדים למלכי האומות, אבל בשאר דברים אין חילוק ביניהם, וגם בימות המשיח יהיו עניים. שנאמר בספר דברים פרק ת"ו פסוק י"א, כלא יחדל אביון מקרב הארץ, ומשמע שלעולם יהיו אביונים גם בימות המשיח. מכל מקום כותב הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת סנהדרין בפרק י', שגם לפי שמואל בימות המשיח יהיה קל מאוד לבני אדם למצוא את מחייתם, ויהיה די להם בעמל מועט. עוד בעניין העניות אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא רבי אלעזר הכפר אומר, לעולם יבקש אדם רחמים על מידה זו שלא יבוא לידי עניות. ואילו החתם סופר פירש שיבקש שיהיו הוא וצאצאיו, תלמידי חכמים על פי המבואר בסמוך שתלמיד חכם אינו נעשה עני. אם כן אומר רבי אלעזר הכפר, לעולם יבקש אדם רחמים על מידה זו שלא יבוא לידי עניות, כיוון שדרך העולם היא שאף אם הוא לא בא לידי עניות, בא בנו, ואם בנו לא בא, בן בנו בא. ואין לאדם לפתוח בעושרו, כיוון שעניות מצויה תמיד, אומר המאירי, ובטעמו של דבר נראה שלא רצה השם שיהיה אדם מחזיק בארץ ובזרו עד עולם, על דרך שנאמר והארץ לא תמחר לצמיתות כלי הארץ. אילו לא היה אדם בא לכלל המידה הזו לעולם, גם לא הוא וגם לא זרו היה מחזיק בארץ לצמיתות, וישכח כי להשם הארץ, כך אומר הכלי יקר בספר דברים. ומבאר המהרש"א, שאף על פי שגזירה היא, שאם הוא לא יבוא לידי עניות, בנו או בן בנו יבואו לידי כך, על כל פנים יש לאדם להתפלל ולבקש רחמים, שלכל הפחות הוא עצמו לא יבוא לידי כך. ועוד הוא מבאר, שכיוון שמידה זו תלויה במזל, כמבואר במסכת מועד קטן דף כוח עמוד א', הרי שאם ירבה לבקש רחמים, יכולו לשנות את המזל ולבטל את הגזירה. כאמור בתוספות לקמן בדף קופנון וו עמוד א', דיבור המתחיל אין. חוזרים אל הגמרא, תניא רב אלעזר הכפר אומר, לעולם יבקש אדם רחמים על מידה זו שלא יבוא לידי עניות, כיוון שדרך העולם היא שאף אם הוא לא בא לידי עניות, בא בנו, ואם בנו לא בא, בן בנו בא, שנאמר לגבי מצוות הלוואה לאביון, נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, יברך השם אלוקיך בכל מעשיך, ובכל משלח ידיך. ותנא דבי רבי ישמעאל, ברית הזו, שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, ממה שנאמר, בגלל, דורשים שהעניות היא כגלגל שחוזר בעולם. כגלגל הוא שחוזר בעולם. לא נאמר בעבור ולא נאמר למען. רוצה לרמוז אודות הגלגל. ראינו שהעשיר שאינו נותן לעני, השם הופך אותו לעני. ואת אותו עני, השם הופך לעשיר. כשם שחלקי הגלגל מתהפכים מלמעלה למטה ולהפך. כך מסביר רבינו בחיי. ואילו המהרש"א פירש, על פי הגמרא במסכת מועד קטן, שדבר זה תלוי במזל, וזהו גלגל חוזר בעולם, דהיינו גלגל המזלות החוזר בעולם, על מידה זו. אמר רב יוסף נקטינן, מסורת בידינו מאבותינו, היית צורבה מרבנן, תלמיד חכם צעיר וחריף. צורבה זה צעיר, ואילו תלמיד חכם זקן נקרא האומי רבנן. כך רש"י במסכת תענית בדף דלת עמוד א'. אם כן, אותו תלמיד חכם צעיר וחריף, לא מעני, אינו נעשה עני. והטעם, כי הרי שנינו במסכת פאה, במשנה הראשונה שתלמוד תורה הוא מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וזוהי אכילת הפירות של לומדי התורה, מסביר עין אליהו. מקשה הגמרא והכחזינן דמעני, אנחנו רואים שיש תלמידי חכמים שנעשים עניים, תרץ את הגמרא, אם איתה דמעני, אף כשתלמיד חכם נעשה עני, האדור יפית חלו מהדר, אינו מחזר על הפתחים. שעוני מכוער כזה אינו שולט בתלמידי חכמים, אומר המאירי. ואילו אמר שהכתב שתלמיד חכם אינו מזלזל בעצמו לחזר על הפתחים, אלא מסתפק במועט. ועוד הוא מפרש שתלמיד חכם אינו צריך לחזר על הפתחים, כיוון שיש לו מרחמים רבים שיפרנסו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. אמר לה רב חייא לדביתו, אמר רב חייא לאשתו, כי אתי עניה כאשר בא לפנייך עני, הקדימי לי ריפתא אביא לפניו פת, כי איך די לקדמו לבנייך כדי שיתנו פת לבנייך כשיהיו עניים. ואילו השפת אמת מפרשת כוונת רבי חייא, שמן השמיים יקדמו לבניהם מזונותיהם ולא יצטרכו כלל למתנת בשר ודם. אמרה לי, אמרה לו אשתו, מילת קלעת להו, וכי מקלל אתה את בנינו שיהיו עניים? אמר לרבי חייא, קרא ככתיב, כך כתוב בפסוק, כי בגלל הדבר הזה, ותנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שיות ונקת הכתוב לשון בגלל ולא למען או בעבור, מלמדנו הכתוב שהעניות גלגל הוא שחוזר בעולם, וממילא יש לנו לחוש שבנינו ובני בנינו יהיו עניים. מביאה הגמרא דרשה מעין המעשה שהיה עם רבי חייא. תניא שנינו בברייתא, רבי גמליאל ברבי אומר, נאמר בעניין קיום מצוות עיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. ויש לדקדק, כיוון שכבר נאמר ונתן לך רחמים, מדוע כפל הלשון ואמר וריחמך, אלא יש לפרש ונתן לך רחמים שתרחם על הבריות, ועל ידי כך וריחמך, שכל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיים, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמין עליו מן השמיים. שווה הגמרא לבאר את המשך דברי שלמה המלך במגילת קהלת, נאמר בפסוק במגילת קהלת פרק י' ב', פסוקים א' וב', וסחור את בוראיך בימי בחירותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם. מבאר את הגמרא, עד אשר לא תחשך השמש והאור, השמש זו פדחת המצח, שהמצח חלק ומצעיב ומאיר יותר מכל הפרצוף. והאור זה החותם, שהחותם הוא תואר פניו של אדם. החותם הוא הדרת הפנים, ולפיכך שנינו במסכת יבמות בדף קוף-חף, שאין מעידים על אדם שמת, אלא כשראו את פרצוף הפנים עם החותם. אבל כיוון שפרצופו של אדם מאיר פחות מן המצח, הוא נקרא אור, כי אין האור שיש על הארץ אחר ששקע השמש. כך מפרש האל שיח על מגילת קהלת. וכשאדם מזדקן, מצחו מעלה קמטים ושוב אינו מצהיב. וגם אין פניו מאירות, ודימה זאת הכתוב להחשכת השמש והאור. ממשיכה הגמרא לבאר, והירח זו נשמה שמאירה לאדם כירח, ככתוב בספר משלי פרק חף פסוק זך, נר השם נשמת אדם. ובקהלת מפרש רשי שנמשלה לירח, כיוון שמי שנטלה מן האדם שוב אין לו מאור עיניים, והכוכבים אילו על הסתות, על החיים שאף הם מציבים ומאירים, והם מסביב לפדחת ולחותם כמו שהכוכבים מסביב לשמש ולירח, ושבו אהבים אחר הגשם, זו מאור עיניו של אדם שהולך אחרי הבכי, מחשיך ומתכסה אחרי שירבה בבכייה בזקנותו מחמת חולשתו וצרותיו המרובות. מביאה הגמרא ממרות בעניין השפעת הגיל על העיניים. אמר שמואל, אי דמעת, דמעת העין עד 40 שנין אדרה. עד גיל 40 חוזרת, כלומר, כשהיא יוצאת באה אחרת תחתיה. מכאן ואילך לא הדרה, אינה חוזרת אל העין, הולכת ומתייבשת. ואמר רב נחמן, אי כוחלה, הכחול ששמים בעין לרפואה, כמבואר ליל בדף עין ח' עמוד א', עד 40 שנין מרווח. עד גיל 40 משפר את הראייה מכאן ואילך אפילו מליה כאבסינה דגרדאי. אף אם ימלא את עיניו ממנו על ידי מכחול גדול כיתד האורגים, שעל יתד זה כורך האורג את חוטי השתי, שהוא עווה ביותר, כפי שמצינו כשרצה הנביא לתאר את עובי העץ של חניתו של גוליית הפלישתי, אמר שהוא עווה כמותו, וכמי מוקים, יעמיד את מאור העיניים שלא יתקלקל, אבל הרווח אלו מרווח, לא ישפר את הראייה. שואלת הגמרא, מה היא כמה שמלן? מה ברב נחמן להשמינו במה שאמר אפילו מליה כאביסנה דגרדאי? עונה הגמרא, דקמה דאלי מכוחל עטפי מעלי. ככל שהמכחול עבה יותר, הוא מיועיל יותר לעיניים. מביאה הגמרא מעשה בעניין להיזהר מבכי המזיק. רבי חנינא שכיב אלי ברתי לא אבי כבכי עלה. מתה לא עלינו ביתו, והוא לא בכה עליה. אמרה לדביתו, אמרה לו אשתו, תרנגולתא אפקית מביתך. תרנגולת יוצאתה מביתך, מדוע אינך בוכה אלא מתנהג כאילו מתה לך תרנגולת ולא בת? ומה שאמרה לו בלשון שמשמעותה, שהוא הוציא את הבת מביתו, נראה שהתכוונה לרמוז לו שייתכן שמתה מחמת חטאיו, שכן ישנם אבונות שמחמתם בניו הקטנים של אדם מיתים, כמבואר במסכת כתובות בדף ח' עמוד ב', וייתכן שהתכוונה גם למה שאמרו לאל בדף קופי עמוד ב', שעונש זה בא על האדם מפני שלא בכה על אדם כשר, שרגליים לדבר שאכן בעבור זה מתה ביתו, שהרי מוכח שליבו קשה ממה שלא בכה עליה, ואם כן בוודאי גם לא בכה על אדם כשר שנפטר. כך מסביר הבן יהוידע. אמר לה, ישיב לה רבי חנינה, תרתי, וכי עליי לסבול משתי צרות, גם תחלה גם שכול של איבוד הבת, וגם עברה, עברון מחמת הבכי, כלומר שהוא נמנע מלבכות מחשש שמאור עיניו יתקלקל. ומה ששנינו במסכת מועד קטן בדף זך עמוד ב', ששלושת הימים הראשונים הם זמן בחייה על הנפטר, אין הכוונה שיש בזה חיוב, אלא הכוונה שאסור להוסיף ולבכות לאחר מכן. כך אומר היעבץ. ועוד הוא מוסיף שייתכן שיש חיוב, אלא שרבי חנינא סבר שהוא פטור ממנו מחמת החשש שהבכי יזיק לו. אומרת הגמרא, סבר לרב חנינא סבר, כי עד אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קצרתא, שש דמעות הן, ישנן שש דמעות היוצאות מן העיניים. דהיינו, ישנן שש סיבות שגורמות לכך. שלוש יפות, שלוש מועילות לעיניים, ושלוש רעות מזיקות להן. של השן, היוצאות מחמת השן שנכנס לעיניים, ושל בכי, הבא מתוך אבל וצרה, לא עלינו, ושל בית הכיסא היוצאות כשמתקשה להתפנות לצרכיו, אילו רעות. אבל דמעות של סם, הבאות מחמת סם ששם בעיניו לרפואה, ושל שחוק ושל פירות, כגון מחמת ריח חריף של חרדל, אילו אין יפות לאדם. מוריי ורבותיי, חי וריאה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קופנו נא' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אסור לספות בחלילים שהביא נוכרי בשביל ישראל? התשובה ברשי. שאלה שנייה, מה הדין מרחץ שרוב הרוחצים בו ישראל ורוצה להתרחץ בו למוצאי שבת? שאלה שלישית, מה הפירוש עיר שיש ברשות? שאלה רביעית, מדוע אסרו חכמים לסוך רצפת אבנים? שאלה חמישית, מה נאמר על המעצים עיניו של גוסס? השאלה האחרונה, מדוע בימות המשיח אין בהם לא זכות ולא חובה? התשובה ברש"י. וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מחשיך על התחום בשביל להביא בהמתו, ואם אין הבהמה יכולה להילך ברגליים, כגון שהוא תלה קטן אינו רשאי להחשיך, משום שאינו רשאי להביאו, מפני שאסור לטלטל בעלי חיים, משום מוקצה. מותר לומר לחברו, שמור לי פירות שבתחומך, ואני אשמור פירותיך שבתחומי. עיר שישראל וגויים דרים בה, ויש בה מרחץ שרוחצים בה בשבת, אם רוב הרוחצים הם גויים מותר לרחוץ בה במוצאי שבת מיד, ואם רוב הרוחצים הם ישראל, או אפילו מחצה על מחצה, אסור לרחוץ בה במוצאי שבת עד כדי שיוכלו לחמם המרחץ, ואפילו אם יש לתלות לכולה כגון, שר שיש לו הרבה עבדים ואפשר שחיממו משחשיכה, אסור. קורה שנשברה מותר לסומכה בארוחות המיטה, שהוא כלי, לא כדי שתעלה, אלא כדי שלא תרד יותר, שאם לא כן אסור משום בונה, והוא שיהיו רפואים, שיוכל לתלם כשירצה, אבל אם מהדקו שם, אסור. הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו, ואין מעצמין עיניו עד שתייצא נפשו, וכל המאמץ עם יציאת הנפש, הרי זה שופך דמים. איזו היא תשובה גמורה זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו ופירש, ולא עשה מפני התשובה, לא מאירה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה באווירה, ולאחר זמן התייחד עמה, ועומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. והוא ששלמה אמר, וזכור את בוראיך בימי בחרותיך, אם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לו ובעל תשובה הוא. כבר הודיעונו החכמים הראשונים, שטובת העולם הבא אין כוח באדם להשיגה על בוריה, ואין יודע גודלה ויופיה ועוצמה, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו, שכל הטובות שמתנבים בהם הנביאים לישראל, אינן אלה דברים שבגוף שנהנים בהם ישראל, לימות המשיח, בזמן שתשוב הממשלה לישראל, אבל טובת חיי העולם הבא, אין לה ערך ודמיון ולא דימוע הנביאים כדי שלא יפחתו אותה בדמיון, והוא שישעיהו אמר, אין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה לה מחכה לו. כלומר, הטובה שלא ראתה אותו אין נביא, ולא ראה אותה אל האלוקים, עשה אותה אלוקים לאדם שמחכה לו. אמרו חכמים, כל הנביאים כולן לא ניבאו אלא לימות המשיח. אבל העולם הבא, אין לא ראתה אלוקים זולתך. אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית אל העולם כמנהגו נוהג. זהו שנאמר בספר ישעיהו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. משל וחידה עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי הגויים המשולים כנמר וכזאב. שנאמר בספר ירמיה, זאב ערבות ישדדם, נמר שוקד על הריהם. יחזרו כולם לדת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל. וכן כל הכיוצא באילו הדברים בעניין המשיח, הם משלים, ובימות המלך המשיח יודע לכל, לאיזה דבר היה משל. אמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מפני זה ניתבו כל ישראל נביאים וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, ימצאו להם מרגוע וירבו בחוכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, לפי שבאותם הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חוכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך השם, ויבואו כל הגויים לשומעו, שנאמר בספר ישעיהו, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים וסוף כל השכר כולו, והטובה האחרונה שאין לה הפסק וגירעון הוא חיי העולם הבא. אבל ימות המשיח הוא העולם הזה, ועולם כמנהגו הולך, אלא שהמלכות תחזור לישראל, וכבר אמרו חכמים הראשונים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. במהרה בימינו, משיח צדקנו ובניין בית המקדש, אמן כן יהי רצון. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים, בסייעתא דשמיא הענקית, את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי י"ד במנחם אב תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף קנ"א במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי ט"ו באב תש"פ, ונלמד את דף קנ"ב במסכת שבת. ביקורים בנימין מילצקי, ורוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.